כל חי אונליין 93fm.co.il
Soridos osha shuoi Olo vozo vadeti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שישי עוד דלת בחשבן תפשין עין ח' ערב שבת קודש פרשת וירא. מסכת סנהדרין דפים קוף יוד וקוף יוד א'. למאזינים מרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. מביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. כשנסיים היום בסייעתא דשמיא ללמוד את שני דפינו היומיים, יוותרו שני דפים בסך הכל, במסכת סנהדרין, בהם נעמול בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון, וביום שני. יום ראשון ערב חג, ויום שני חגיגת סיום מסכת סנהדרין על קוף י' ג' דפיה. השתבח שמולד. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי בערב שבת פרשת וירא, שבת שלפני סיום מסכת סנהדרין, כהרגלנו בסייעת הדשמיה בערבי שבתות עם וורט לפרשת השבוע, פרשת וירא. ותומר לאברהם גרש העמה הזו ואת בנה. המדרש בפרשת חיי שרה, מדרש תנחומא, דורש שם מזמור. אשת חיל, נאמר מפי אברהם אבינו על שרה כאשר הספיד אותה, וזה לשון המדרש. התחיל אברהם לפקוט עליה ולומר אשת חיל מי ימצא? בטח בלב בעלה אי מתי? בשעה שאמר לה אמרינה אחותיית. מלטו טוב ולא רק כל ימי חייה דרשה צמר ופשתים, בנצחק לישמעאל שאמרה גרש העמה הזאת ואת בנה. ולא מובן כיצד המעשה הזה של שרה עולה בקנה אחד עם הפסוק דרשת צמר ופשתים, והדבר צעיר ביור. וכך ביאר זאת הגאון מאוסטרופצה, זכר צדיק לברכה. מסכת קידושין דף סמכת עמוד א' מבואר, ששפחה וילדה כמותה. ולפי זה, ישמעאל אינו נחשב לבנו של אברהם מפני שהוא כמו אמו, כפי שאמו שפחה גם הוא עבד. אבל השולחן ערוך ביורד היה סימן ריש סמך דין, מביא, ויש אומרים שאם בעל שפחתו אבלד בן חורין לכל הדברים, ומפרש השח, במסתם הבא עליה לשם אישות, וכוונתו לשחררה. אף על פי שאברהם אבינו לא שחרר את הגר כאשר נשאה, ביאתו לא נחשבה לאיסור, משום שטרם קיים מצוות פריה ורבייה, ועשה של פריה ורבייה דוחה לא תעשה של לא יהיה קדש. הנה הסברה הזו של עשה דוחה לא תעשה, לומדת הגמרא במסכת יבמות דף דלת עמוד א' מהפסוק לא תלבש שעטנז, גדילים תעשה לך. ודורשים סמוכים ומתירים כליים בציצית. מכאן ראיה שעשה דוחה לא תעשה. וזהו שהספיד אברהם את שרה. דרשה צמר ופשתים, שרה דרשה את הסמיכות בין כליים ובין ציצית, ולמדה שעשה דוחה לא תעשה, והבינה שאברהם לא היה צריך לשחרר את הגר על מנת להוליד ממנה את ישמעאל, שכן עשה של פריה ורבייה דוחה לא תעשה שלא יהיה קדש. ואם כך, הרי דין ישמעאל כדין אמו השפחה שהוא עבד ולא בן אברהם. וזהו שהבדיל השרה בן יצחק לישמעאל שאמרה גרש העמה הזאת ואת בנה, משום שישמעאל הוא עבד כאימו ולא בן כיצחק. ולפי כל זה, מיישב הגאון מאוסטרופצה בפלפול נפלא קושייה שנתקשו המפרשים על שרה אימנו. בפרשת לך לך מצינו ששרה עינתה את הגר, ותענה השרה ותברח מפניה. ונתקשו המפרשים כיצד צדקת כשרה אימנו עינתה את שפחתה. הכיני התוספות במסכת גיטין דף ממלף עמוד א' דחו את הסברה של עשה של פריה ורבייה דוחה לא תעשה שלא יהיה קדש, ואומרים התוספות שאישה אינה מצווה על מצוות פריה ורבייה, וממילא כלפי האישה אין הסברה הזו קיימת. אמנם הדבר הזה שהאישה אינה מצווה על פריה ורבייה מוטל במחלוקת תנאים, מפני שרבי יוחנן בן ברוקה סובר שאכן האישה כן מצווה על פריה ורבייה, ואף יש דעה בגמרא במסכת יבמות דף סמכי עמוד א' שההלכה כמותו, ואם כן לשיטתו שייך לומר עשה דוחה לא תעשה במקרה הזה. שנינו בגמרא במסכת יבמות דף סמך ד', תנו רבנן, נשא אישה ושעה אימה 10 שנים ולא ילדה, יוציא ויתן כתובה שמה לא זכה להיבנות ממנה. מקשה הגמרא, והאיש שמה לא זכה להיבנות הימנה ודילמה אי לא זכיה. אי כיוון דלא מפקדה, הפירייה וריבייה, לא מאנשה. זה תשובת הגמרא. שאלת הגמרא הייתה, אולי היא לא זכתה, ותשובת הגמרא, אישה לא מופקדת על מצוות פירייה וריבייה, וממילא היא לא נהנשת. נמצא, שאם נסבור, כסברה שאישה אינה מצווה על פירייה וריבייה, הרי שאם אין לבנים, אין הדבר נחשב כעונש כלפיה. ומצינו ברשי, שהגר אמרה על שרה, שרה זו אין סתרה כגלויה. מראה עצמה כאילו היא צדקת, ואינה צדקת, שלא זכתה להיריון כל השנים הללו, ואני נתברתי מביאה הראשונה. נמצאנו למדים שהגר סברה שהעובדה שלא היו לשרה בנים, זה עונש על כך שהיא כביכול אינה צדקת. ואם כן צריך לומר שהגר סברה שאישה אכן מצווה על פירייה ורבייה, ולכן נחשב לה לאישה עונש אם אין לה בנים. עכשיו נבין מדוע מיד אחר כך שרה עינתה את הגר. משום שלשיטת הגר מוכרח שעשה של פירייה ורבייה דוחה לא תעשה של לא יהיה קדש. שהרי אין לומר כדחיית התוספות שאישה אינה מצווה על פירייה ורבייה. ממילא, אברהם לא היה צריך לשחרר את הגר על מנת להוליד ממנה את ישמעאל. ואם כן, הגר עודנה שפחה. ועל כן שרה נהגה עם הגר על פי שיטתה שהיא עודנה שפחה. ומשום כך אברהם אמר לשרה, הנה שפחתך בידך עשי לה כתוב בעינייך. זהו הגאון מאוסטרופצה ועוד וורט קצר של הרבי רבשל בחנוכת התורה. על הפסוק והשם פקד את שרה כאשר אמר ויעש השם לשרה כאשר דיבר, מפרש רשי, כאשר אמר בהיריון, כאשר דיבר בלידה. אומר חנוכת התורה, נראה לבאר על פי מה שאמרו חז"ל, כל מקום שנאמר והשם, הכוונה הוא ובית דינו. ואכן בבשורה של הריון שרה נשתתפו המלאכים, שהרי הם בשרוה. ולכן כשנאמר והשם פקד את שרה כאשר אמר, הכוונה היא להיריון. אבל מובא בגמרא במסכת תענית בדף ב' שהמפתח של לידה הוא רק ביד הקדוש ברוך הוא ולא נמסר לאחר. ולכן בלידה כתוב, ויעש השם לשרה כאשר דיבר השם לבדו. זהו הוורט שלנו על התורה שבכתב, פרשתנו, פרשת השבוע, פרשת וירא. וכעת בשמחה ובטוב לבב נכנסים אנו לבית המדרש בערב שבת פרשת וירא, שבת שלפני חגיגת סיום מסכת סנהדרין, בעזרת השם ובישועתו ביום שני טוב בחשוון. יהי רצון מפניך, אדינו אליי, ולא אבותיי, שלא יהיה רדבר תקלה לידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שביעני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף קופתט. במסכת סנהדרין ובסיום השיעור, שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מדוע להגו בני מערב, הבני ארץ ישראל, על האומרים שמטרת דור הפלגה הייתה להקות בקרדומות את הרקיעה? והתשובה, שאם כן היה להם לבנות את המגדל בראש ההר ולא בביקה. שאלה שנייה, כיצד אנשי סדום היו מגלים את מקום בית גנזאם של בעלי הממון? והתשובה, היו מפקידים בידו הפרסמון, בידו של אותו עשיר, ובערב היו באים ומריחים ככלב וכן נתמינו. ובדרך כלל העשיר היה מתמין זאת בבית גנזיו. שאלה שלישית, מה עשה אליעזר כאשר חייבו השופט לשלם למכהו שכר הכזת דם? והתשובה, היקה את השופט ואמר לו שישלם את השכר המגיע לו למכהו. שאלה רביעית, כיצד הענישו אנשי סדום את הנערה שנתנה פת העני? והתשובה, מרחוה בדבש והניחוה בראש החומה ואכלוה הדבורים. שאלה חמישית, מדוע לא ייחס הכתוב את הכוח? שאלה חמישית, מדוע לא ייחס הכתוב את קורח ליעקב? התשובה, יעקב ביקש רחמים על עצמו שלא יוזכר במחלוקת קורח. והשאלה האחרונה, מדוע ישב און בן פלט בענינות? והתשובה ברשי שאומר, עשה תשובה על שמתחילה השתתף בעדת קורח. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. הלאו דף קוף תת במסכת סנהדרין. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב שבת פרשת וירא. יום שישי י"ד בחשוון תשע"ח, השבת שלפני חגיגת סיום מסכת סנהדרין הבאה עלינו לטובה. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו ביום הזה, ולימוד שני הדפים היומיים שלנו, דפים קוף י' וקוף י' במסכת סנהדרין. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף ת' עמוד ב', 14 שורות לפני סוף הדף בנקודותיים, ומן המילים מרגלים אין להם חלק לעולם הבא. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, לאלה בדף קופחת עמוד א' מרגלים אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר בספר במדבר פרק י' פסוק למדזיין, וימותו האנשים הוצאי דיבת הארץ רעה במגיפה, וימותו בעולם הזה במגיפה לעולם הבא. הדת קורח אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר ותחס עליהם הארץ בעולם הזה, ויובדו מתוך הקהל לעולם הבא. דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר עליהם אמר הכתוב בספר שמואל א' פרק ב' פסוק ו', השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל. בביאור הגרא הוא מוחק את הדברים הללו מגרסת הגמרא, ולכאורה היינו כיוון שכבר הובאו דברים אלו במשנה ולא נוסף עליהם כלום. מביאה עכשיו הגמרא מחלוקת בעניין הדת קורח. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, הדת קורח אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר בספר במדבר פרק ט"ז פסוק ל"ג, ותחס עליהם הארץ בעולם הזה ויובדו מתוך הקהל לעולם הבא. דברי רבי עקיבא. רבי יהודה בן בתירא חולק ואומר יש להם חלק לעולם הבא, והלשון ויובדו מתוך הקהל מלמדת שהריהן כאבידה המתבקשת שהמעבד מחפש אחריה, שנאמר בתהילים קי"ט על בני קורח, תעיתי כסה עובד בקש עבדך כי מצוותיך לא שכחתי. כלומר, התפלל עליהם דוד המלך ואמר שהם טעו כסה עובד, והשם ברחמיו יבקש אחריהם ויביאם לחיי העולם הבא. כיוון שמצוותיך לא שכחתי, כלומר, שקיימו את כל המצוות, שנאמר כי כל העדה כולם קדושים. הבאר שבע כתב על פי המדרש בבמדבר רבה שרב יהודה בן בתירא לומד זאת בגזירה שווה, שכמו שדוד אמר על עצמו לשון אבידה, וזו אבידה עתידה להתבקש שנמחה לו אבונו, כך הדת קורח שנאמרה בהם לשון אבידה עתידה להתבקש ויהיה להם חלק לעולם הבא. מביאה הגמרא דרשות בפרשת קורח. נאמר בפסוק ויקח קורח, ולא התבהר בפסוק מה לקח. ולמרות שרשי בחומש מפרש ויקח קורח, היינו שלקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק על הידה ולעורר על הכהונה, וכתב שכן היא גם משמעות התרגום שפירש את ויקח והתפלג. מכל מקום, פירוש זה דחוק, ולכן פרשה הגמרא שלקח מקח רע לעצמו. כך מסביר המהרש"א. חוזרים אל הגמרא, מה פירוש ויקח קורח? אמר ריש לקיש שלקח מקח רע לעצמו, שהתחיל במחלוקת ובכך קנה לעצמו עונש רע. ואירת הגמרא את שמו כפי שהוזכר בפסוק, קורח שנעשה קורחה בישראל, שנבלעו מחמתו חלק מישראל ונחסרו מהאומה, כקרחת החסירה שערות, בן יצהר, בן שהרתיח, הכעיס עליו את כל העולם כצהריים. והיינו שעל ידי אדם אחד נעשה קצף על כל ישראל, כך מסביר המהרש"א. בן קהת, בן שיקעה שיני מולידיו, שהתביישו אבותיו במעשיו הרעים וכאילו קעו שיניהם כאדם האוכל פרי בוסר. בן לוי, בן שנעשה לוויה בגיהנום, שירד לגיהנום בליווי כל הדתו, שנבלעו כולם באדמה. והטעם שדרשו את כל השמות הללו כך, כיוון שבדרך כלל כשמזכירה התורה צדיק עם שמות אבותיו, היינו שכולם היו יותר צדיקים. כשמזכירה רשע עם שם אבותיו, היינו שהיו כולם רשעים. ואילו כאן הזכירה התורה את קורח הרשע, יחד עם כל אבותיו שהיו צדיקים. ולכן דרשה זאת הגמרא לגנאי, כך מסביר התורת חיים. שואלת הגמרא, ולכשוב נמי בן יעקב, מדוע לא המשיכה התורה למנות ואמרה בן יעקב? והיינו דורשים זאת שהיה קורח בן שעקב עצמו לגיהנום, שחיבר עצמו לגיהנום לעולם, ועקב הוא כמו לשון סוף ותכלית, כמו עקב שהוא סוף גוף האדם, כך קורח נשאר לעולם בגיהנום, כך אומר האור החיים. משיבה הגמרא, למה הוא לא הוזכר יעקב? אמר רב שמואל ברב יצחק, יעקב אבינו ביקש רחמים על עצמו שלא יוזכר בפרשת קורח, שנאמר כשברך יעקב את השבטים אמר על שמעון ולוי, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחת כבודי. יש לדרוש את הפסוק כך, בסודם אל תבוא נפשי אילו המרגלים, בקהלם אל תחת כבודי, זה הדת קורח. והתפלל יעקב שלא יתייחד שמו בהזכרת יחוסו של קורח במחלוקתו עם משה. נשאלת השאלה, הרי משבט לוי לא שלחו כלל מרגלים, וגם משבט שמעון ששלחו מרגל, הרי לא היו בזה גרועים יותר משאר השבטים ששלחו מרגלים. כותב המהרש"א שייתכן שקבלה הייתה בידם שהמרגל שהסית אותם לחתו היה משבט שמעון. ואילו הדקדוקי סופרים מביא גרסה, בסודם אל תבוא נפשי, זה זמרי. והיינו כשחטא זמרי, נשיא שבט שמעון עם כוסבי בצור, נשיא מדיין, לא הוזכר יעקב אלא נאמר זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשימוני. כך מסביר גם רשי בפירושו בחומש, בספר בראשית פרק ממתת פסוק וב. מבארת הגמרא את שמותיהם של הדת קורח. נאמר בפסוק ויקח קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי ודתן ואבירם, בני אליאב ואון בן פלט, בני ראובן. ספר במדבר פרק ט"ז פסוק א', מבארת הגמרא את שמותיהם. דתן שעבר על דת אל, והיינו במה שהשתתף במחלוקתו של קורח ואיז פניו במשה רבינו. כך מסביר המהר"ל בחידושי אגדות, אבל המהרש"א כותב שהכוונה למה שעיקה את אבירם, כמו שנאמר ויאמר לרשע למה תכה רעך ועבר בזה עבירה. אבירם, אומרת הגמרא, שעיבר, חיזק את עצמו להימנע מעשות תשובה, ואון שישב בענינות בצער לאחר שעשה תשובה והצטער על שהשתתף בתחילה במחלוקת של קורח. והעץ יוסף פירש את צערו היה על שהוא צריך לכך שאשתו תציל אותו מהמחלוקת ולא השכיל להינצל מדעת עצמו. פלט שנעשו לו פלאות בכך שניצל מהדת קורח, בן ראובן, בן שרה, והבין שאין הדת קורח נוהגת כעוגן ופירש מהם. כפי שהגמר תבהר בהמשך. אמר רב און בן פלט שהיה בתחילה בהדת קורח ואחר כך פרש מהם, אשתו הצילתו. אמרה לי, אמרה לו אשתו, מהי נפקה לחמינה? מה תרוויח מהמחלוקת הזו? הרי היא מר רבה אנט תלמידי. והיא מר רבה אנט תלמידה. אם משה יהיה הרב, אתה תהיה תלמידו. אם קורח יהיה הרב, תהיה תלמידו. ואם כן, אין לך תועלת בכך שתעזור לקורח. אמר לה און בן פלט לאשתו, מה יעביד, מה אני יכול לעשות עכשיו? הווי בעיצה והשתבי לבהדיו. הייתי בעיצה יחד איתם לחלוק על משה, וגם נשבעתי להם שאם יקראו לי לבוא, הלך עמהם. אומרת הגמרא, אמרה לי, ידענה דכולה כנישתא קדישתא נינו. אני יודעת שכל קהל ישראל הם צנועים וקדושים, דכתיב שאמר קורח למשה כי כל העדה כולם קדושים. אמרה לי לאון בן פלט, טוב, דאנה מצילנה לך, שב בבית ואני אציל אותך מהם. אשקיתי חמרי וערביתי ואגניתי גבי. השקטה אותו, יין שיקרה אותו, והשקיבה אותו לישון בתוך הבית כדי שלא ישמע שקוראים לו ולא יעבור על שבועתו. וטבל בהווה ישבה היא עצמה על פתח הבית, וסתרה למזי, וסתרה את שערות ראשה, כל דעת החזיה ואדר, כל מי שבא מהדת קורח לקרוא לבעלה, ראה אותה פרועת ראש וחזר לאחוריו, עד אחי ואחי איבלו להו. בינתיים, כשהיה און בן פלט ישן, נבלעו הדת קורח באדמה, ואון בן פלט ניצל. מביאה הגמרא את הנהגתה ההפוכה של אשת קורח. איתתי דקורח אמרה לאשתו של קורח, אמרה לו לקורח, חזי מה יקרא עביד משה, תראה מה עשה משה רבינו שמינה לכל השררות אנשים המקורבים אליו. היא הוא אב המלכה, הוא עצמו נעשה מלך על ישראל. לאחו השב יקענה רבה, את אחיו אהרון מינה לכהן גדול. לבני אחו ישבי נסגנה דקענה, את בני אחיו אהרון מינה לסגני כהונה. איאתיה תרומה, אמר תאבי לכהן, הם מביאים ישראל תרומה, הוא אומר שהיא תהיה לכהנים. יאתו מעשר דשקלית ואתון. ואפילו כשמביאים מעשרות שזה החלק ששייך לכם, הלוויים, אמר משה, אבו חד מעשר לכהן, תנו עשירית מהמעשר, דהיינו תרומת מעשר, שהלוי צריך לתת לכהנים. ועוד גייז לה למזייך, הוא גזז את צערותיכם הלוויים, ומתלה לכו ככופתה, משחק בכם כשוטים, וכאילו כגללים אתם נחשבים בעיניו. שהרי שערות הנזיר שצפתה התורה לגלחון נשרפים תחת האש אצל המזבח, ואילו את צערותיכם הוא משליך כגלל על פני חוצות, וזה סימן שאינכם נחשבים בעיניו. אלא כגללים, כך מסביר המהרש"א, את הסתתה של אשת קורח. ולמה הוא עושה זאת? כיוון דעיני יאב במזייך, הוא נתן עיניו בשערותיכם שלא תהיו נעים ובעלי צורה כמותו. אמר לה, השיב לקורח, היו נמי כעביד, הרי משה רבינו עצמו גילח גם את כל שערות עצמו, שהרי גם הוא היה לוי. אמרה לה, אמרה לו אשתו של קורח, כיוון דכולו רבות הדידי, כיוון שאת כל הגדולה נטל משה לעצמו, אמר משה בליבו, היו נמי, אגזוז גם אני כמותם את שערותיי. כנאמר בספר שופטים פרק ט"ז פסוק למד, תמות נפשי עם פלישתים, כלומר, מוטב לי שאפסיד את שערותיי, ובלבד שעל ידי כך יהיו שומעים לי לכל מה שאומר, כמו ששמשון המית את עצמו, ובלבד שימית עמו גם את הפלישתים. ונזכיר שהפסוק תמות נפשי עם פלישתים נאמר על ידי שמשון בשעה שלקחו הפלישתים בשבי ונקרו את עיניו, והפיל שמשון את הבניין שהיו בו יחד עם הפלישתים כדי להורגם, ואף שגם הוא עצמו נהרג במעשה הזה, בכל זאת הוא עשה זאת, וזה משל לכל אדם, הוא מוכן להזיק לעצמו, ובלבד שיוסקו גם שונאיו עמו. הוסיפה ואמרה אשת קורח ועוד, הוא נוהג בכם שלא כדין, דכאמר לכו, עבדית ותחילת, הוא מצווה אתכם להטיל פתיל תחילת בציצית שבכנפי בגדיכם, איסל כדאי תח תחילת, חשיב המצווה, אם תעלה בדעתך שאכן יש מצווה בלבישת צבע תחילת על הבגדים, אפיגלימד את תחילת וכסינו לכולם את תפתח, הוצא בגדים שכולם צבועים בתחילת ואלבש את כל בני חבורתך, בבית המדרש, ודרשו כך שחלק קורח על מצוות ציצית, מכך שנסמכה פרשת קורח לפרשת ציצית. כך נאמר במדרש אגדה בספר במדבר. ובראשית רבה בספר במדבר מבואר שאמר קורח למשה, תלית שכולה תחילת, מהו שתהיה פטורה מן הציצית? אמר לו, חייבת בציצית. אמר לו קורח, תלית שכולה תחילת, אינה פותרת עצמה וכי ארבעה חוטין פותרות אותה. דורשת הגמרא את הפסוק על שתי נשים אלו. היינו דכתיב על נשים אלו נאמר הפסוק במשלי פרק י' פסוק א', חכמות נשים בנתה ביתה ואיוולת בידיה, תארסנו. חוכמת נשים בנתה ביתה, זו אשתו של און בן פלט שבחוכמתה הצילה את בעלה, ואיוולת בידה תארסנו, זה אשתו של קורח שבטיפשותה, ארסה את ביתה. כתב המהרש"ל, כי קורח עצמו מצד ייחוסו לא היה ראוי לחטא הזה של המחלוקת, כיוון שבא מזרע קדוש, רק מחמת שהלך בצד אשתו, חטא. ועל זה אומרת הגמרא במסכת בבא מציעא דף נ"ט עמוד א', שכל ההולך בצד אשתו, נופל בגיהינום. דורשת הגמרא פסוקים נוספים בפרשת קורח, כתוב בספר במדבר פרק ט"ז פסוק ב', ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי עדה כראי מועד אנשי שם. דורשת הגמרא מכך שנאמר אנשים מבני ישראל יש לדרוש שהיו אלו המיוחדים שבעדה, שאם לא כן פשוט שהיו מבני ישראל, קריאי מועד שהיו יודעים לעבר שנים ולקבוע חודשים. מועד הוא מלשון מועדים וזמנים התלויים בעיבור שנים וקביעת חודשים. אנשי שם שהיה להם שם מפורסם בכל העולם. וישמע משה ויפול על פניו, מברר את הגמרא מה שמועה שמע משה שמחמתה נפל על פניו, ומסביר המהרש"א אין לפרש שנפל על פניו מחמת טענותיהם הראשונות שעוררו על הכהונה, שאם כן גם אהרון היה צריך ליפול על פניו, ומכך שרק משה עשה כן, מוכח שהייתה להם טענה נוספת השייכת רק במשה. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, שחשדו עדת קורח למשה מאשת איש, שחטא עם אשת איש, שנאמר בתהילים קופב, ויקנו למשה במחנה, וקנאה זה לשון התראה. אמר רב שמואל בר יצחק, מלמד שכל אחד ואחד קינא את אשתו ממשה, שכל אחד הזהיר את אשתו שלא תסתתר עם משה, שנאמר בספר שמות פרק למד ג' פסוק ז', ומשה ייקח את האוהל ונטל לו מחוץ למחנה, יתרחק מהמחנה כדי שלא יבואו לחושדו. והטעם שחשדו הוא, כיוון שפירש משה מן האישה כמבואר במסכת שבת דף פז עמוד א', והיו לצייני הדור אומרים שאי אפשר שבן אדם יפרוש לגמרי מן האישה, ולכן חשדו הוא מנשותיהם. כך מסביר המהרש"א. אמר בפסוק, ויקום משה וילך אל, אל דתן ואבירם. אמר יש לקש מכאן, מכך שמחל משה על כבודו והלך בעצמו לדתן ואבירם, לאחר שלא הסכימו לבוא כשקרא להם. יש ללמוד שאין מחזיקין במחלוקת, אלא אף האדם שהאמת אימו צריך למחול על כבודו כדי לבטל את המחלוקת. אמר רב, כל המחזיק במחלוקת עובר בלב, שנאמר ולא יהיה כקורח וכעדתו. כותב בספר חמרה וחיי, שכוונת הגמרא שאף שהדין היה עם משה רבינו, מכל מקום אם לא היה הולך לדתן ואבירם, היה נחשב כמחזיק במחלוקת ועובר בלב. והרמב"א בספר המצוות שורש שמיני סובר שאין זה איסור לב ממש אלא אסמכתא בלבד, אבל הרמב"ן חולק עליו וסובר שזה לב דאורייתא, וכך גם דעת הסמג. ממשיכה הגמרא ואומרת, רב אשי אמר, המחזיק במחלוקת ראוי להצטרע. כתיב אך הנאמר כאן בפסוק שמזהיר שלא להחזיק במחלוקת, ולא יהיה כקורח וכה עדתו כאשר דיבר השם ביד משה לו, מכך שנאמר ביד משה לו ולא נאמר אל משה, יש לדרוש הכוונה ליד משה שהוזכרה במקום אחר. כתיב אתה, מיינו מה שנאמר שם כששלח השם את משה לגאול את ישראל, ויאמר השם לו עוד, אבנה ידך בחיקך ויבא ידו בחיקו ויוציאה, והנה ידו מצורעת כשלג. מכאן יש ללמוד שהמחזיק במחלוקת ראוי להצטרע. אגב, גנות המחלוקת מביאה הגמרא ממרא בעניין החולק על מלכות בית דוד. אמר רבי יוסי, כל החולק על מלכות בית דוד ראוי לה כישון נחש, והטעם לכך כיוון שהוא עושה את מעשה נחש הקדמוני, שהיה מלך על החיות כאמור במסכת סוטה דף ט' עמוד ב', והתקנה באדם הראשון שהיה חשוב ממנו, וכך אדם זה המקנה במלכות בית דוד ראוי שיקישנו נחש. כך מסביר המהרש"א. אומרת הגמרא, יש ללמוד זאת מדכתיב אחא, נאמר לגבי אדוניהו בן דוד שרצה להמליך עצמו נגד שבועת דוד המלך ששמולומו בנו ימלוך אחריו, נאמר בספר מלכים א' פרק א' פסוק ט', ויזבח אדוניהו צאן ובקר ומרי עם אבן הזוחלת. וכתיבתם נאמר בכללות שבספר דברים פרק למד ב' פסוק חב ד', ושן בהמות אשלח בם עם חמת זוחלי אפר. זוחלי אפר הם נחשים. מכך שהוזכרה לשון זו לגבי אדוניהו, יש ללמוד שראוי היה שיקישנו נחש. והפשט הרגיל של הפסוק, שהייתה שם אבן גדולה שהיו הבחורים מנסים בה את כוחם להזיזה ממקום למקום, ולכן היא מכונה אבן הזוחלת, כפי שמפרש רש"י. וכך אומר הרמב״ם בפירוש המשניות בעניין האמונה בביאת המשיח, ומכלל היסוד הזה שאין מלך לישראל אלא מדוד ומזרע שלמה דווקא, וכל החולק בעניין המשפחה הזו הרי זה כפר בהשם ובדברי נביאיו. מביאה הגמרא ממרא בגנות החולק על רבו, אמר רב חסדא, כל החולק על ישיבתו של רבו, וגדר חולק על ישיבתו של רבו, מבואר ברמב״ם הלכות תלמוד תורה פרק ה' הלכה ב', וזה ציטוט לשון הרמב״ם. איזה הוא חולק על רבו, זה שקובע לו מדרש ויושב ודורש ומלמד שלא ברשות רבו ורבו קיים, ואף על פי שרבו במדינה אחרת. ומוסיף הבאר שבע שאין לומר שהוא חולק על איזה פסק הלכה שאמר רבו, שהרי מבואר בתרומת הדשן שמותר לתלמיד לחלוק על רבו בדבר הלכה אם יש לו ראיות לדברה, וכך הייתה דרכה של תורה תמיד. אם כן, אומר רב חסדא, כל החולק על ישיבתו של רבו הרי הוא כחולק על השכינה, שנאמר לגבי מחלוקת קורח ועדתו, בהצותם, במריבתם הכוונה, על השם, אף שמחלוקתם הייתה עם משה רבינו. אמר רבי חמא ברבי חנינא, כל העושה מריבה עם רבו כעושה מריבה עם השכינה, שנאמר ספר במדבר פרק ח' פסוק י' ג', המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את השם. ואף שבאמת רבו ישראל עם משה רבינו, שנאמר וירב העם עם משה ויאמרו לו ולו גבענו בגבע אחינו לפני השם, החשיבה זאת התורה כאילו רבו עם השם. אמר רבי חנינא בר פפא, כל המתרעם על רבו שאומר שרבו נוהג עמו בחוזק יד ובמידת אכזריות, כאילו מתרעם על השכינה, שנאמר כשהתרעמו ישראל על משה ואהרון על כך שאין להם בשר לאכול, השיבו להם לא עלינו תלונותיכם כי על השם. אמר רבי אבאו, כל המהרהר אחר רבו שמדבר עליו שנוהג שלא כהוגן, וכותב הברכי יוסף שזה דווקא כשאומר בפיו את הירורים שיש לו אחרי הנהגת רבו, כמשמעות לשון רשי, ולא רק שמהרהר בליבו, אחד כזה אומר את הגמרא כאילו מהרר אחר השכינה, שנאמר וידבר העם באלוקים ובמשה, והרי לא ייתכן שהיררו ישראל אחר השכינה, אלא ודאי היררו רק אחר משה, והחשיבה מה כתוב כאילו היררו אחר השכינה. מוסיף היד רמה ומפרש, אם תרצה לומר שבאמת היררו גם אחרי השכינה, אם כן מדוע היררו אחרי משה, והרי עשה מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, וכי כועסים על עבד שעשה מצוות רבו? מוסיפה עכשיו הגמרא לדרוש בעניינו של קורח, נאמר בפסוק במגילת קהלת פרק ה' פסוק י' ב', יש רעה חולה ראיתי תחת השמש, עושר שמור לבעליו לרעתו. אמר יש לקיש, זה עושרו של קורח שמחמת שהיה עשיר התגאה וחלק על משה רבינו, ומחמת כך עבד מן העולם, נמצא שהעושר שלו גרם לרעתו. נאמר בפסוק בספר דברים פרק י' פסוק ו', ואשר עשה לדתן ולאבירם בני אליאב בן ראובן אשר פצת הארץ את פיה, ותבלעם ואת בתיהם ותועליהם, ואת כל היקום אשר ברגליהם. מפרש את הגמרא, מה זה היקום אשר ברגליהם? אמר רבי אלעזר, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו, כלומר משמח את ליבו. ואמר רבי לוי, שיעור גדול שהוא מסוי 300 פרידות לבנות, היו מפתחות של בית גנזיו של קורח, וכולם כולו אקלי דה וקילפי, וכל אותם מפתחות ומנעולים היו דה גילדה של עור, שהוא קל יותר ממפתחות ומנעולים של מתכת, ואף על פי כן היה זה מסוי גדול כל כך ללמדך שהיה אושרו גדול מאוד. הניחם דווקא על פרדות לבנות, כיוון שמכתן מסוכנת ביותר, כמבואר במסכת חולין דף זין עמוד ב', שאמר רבי חנינא שהיה רופא שמעולם לא ראה מכת פרידה לבנה שהבריאה, ועל ידי זה חששו בני אדם להתקרב לפרידותיו, כך מסביר המהרש"א. כותב היד רמה שאין כוונת הגמרא שבאמת כך היה הדבר, ששלוש מאות פרידות נשאו את המפתחות והמנעולים שלו, של אוצר קורח, אלא זה לשון גוזמה של הגמרא לומר שהיה אושרו גדול מאוד. כך גם כותב הרשב"ם במסכת פסחים דף קי"ט עמוד א'. אומרת הגמרא, אמר רבי חמא ברבי חנינא, שלוש מטמוניות, שלוש אוצרות גנוזות, התמין יוסף הצדיק במצרים בשנים שמלך שם ואסף את כל הכסף והזהב שבעולם כשמכר להם אוכל בשנות הרעב. מטמונית אחת נתגלתה לקורח ומשם התעשר כל כך. כנאמר במדרש רבה, אמרו שהיה קורח ממונה על אוצרותיו של פרעה. מטמונית אחת נתגלתה לאנטונינוס בן אסווירוס, מלך רומי שהיה עשיר ביותר, ומטמונית אחת גנוזה לצדיקים לעתיד לבוא. הבן יהוידע מבאר שמטמוניות אלו היו מהממון ששילמו כל אנשי העולם על התבואה שאסף יוסף במצרים, וחילק את הממון לשלושה חלקים. האחד הוא ממון של עובדי עבודה זרה, ומטמון זה מצא קורח שסופו שירד לטמיון ונבלע באדמה. החלק השני הוא ממון שאין בו משום עבודה זרה, אבל היה גזול או גנוב, וממון זה נתגלה למלך רומי. והחלק השלישי הוא ממון של אנשים כשרים ששמרו שבע מצוות בני נוח, וממון זה שמרו לצדיקים לעתיד לבוא, כלומר לאחר שיבוא המשיח. עכשיו מבררת הגמרא אם קורח נשרף עם הקטירי הקטורת או נבלע באדמה עם כל הדתו ומת במגפה. אומרת הגמרא, ואמר רבי יוחנן, מבואר בפסוקים שהיו מעדת קורח שנבלעו באדמה והיו שנשרפו באש, אבל קורח עצמו לא היה מן הבלועים באדמה ולא מן השרופים באש, אלא מת במגפה שהייתה אחר כך בעם. ומבאר החתם סופר שזה היה עונשו הגדול של קורח, שלאחר שנבלעה דתו ונשרפו מקטירי הקטורת, נשאר חי וראה את עצמו הרום מכל נכסיו וכבודו ומשפחתו, וטוב היה לו המוות בבליעה או בשריפה מגודל הבושה שהייתה לו, ואחר כך מת במגפה. ומוכיח זאת רבי יוחנן, לא היה מן הבלועים דכתיב ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקורח. ויש לדייק שרק האדם אשר לקורח נבלע באדמה ולא קורח עצמו. הוא גם לא היה מן השרופים דכתיב באכול האש את 50 ו-200 איש. יש לדייק שרק 250 האיש היו עמו נשרפו באש ולא קורח עצמו. אבל במתנית התנה בברית השנינו, קורח עצמו היה גם מן השרופים וגם מן הבלועים שנשרפה נשמתו והתגלגל גופו למקום הבליעה ונבלע שם. והטעם לכך מבואר במדרש במדבר רבה, שאם היה נבלע היו השרופים מתרעמים שהוא הביא עליהם את כל הפורענות הזו, ובסוף לא היה נשרף עמהם. ואם היה נשרף, היו הבלויים מתרעמים, כן, ולכן גם נבלע וגם נשרף. ויהיה הגמרא ראיה לכך, היה מן הבלויים דכתיבה תפתח ארץ את פיה ותבלע אותם ואת קורח. מה יפרש רבי יוחנן את המילים ואת קורח? יגיד שזה לא המשך לתחילת הפסוק העוסק בבליה, אלא להמשך הפסוק שנאמר בו במות העדה. היינו בעת המגיפה שהייתה בעדה, באמת מת גם קורח. ממשיכה הגמרא ואומרת, והיה גם מן השרופים דכתיב, ואש יצא מעת השם ותאכל את 50 ו-200 איש מקטירי הקטורת, וקורח בהדיו. והרי קורח היה יחד עם מקטירי הקטורת שנאמר, והקרבתם לפני השם איש מחתתו 50 ו-200 מחתות, ואתה ואהרון איש מחתתו. ועוד מפרש רש"י שהמילה את שבפסוק, את 50 ו-200 איש, באה לרבות את קורח שגם הוא נשרף. אומרת הגמרא, אמר רבא, מאי דכתיב? בספר חבקוק פרק ג' פסוק י' שמש ירח עמד זבולה לאור חיציך יעליכו, וקשה שערי השמש והירח עומדים ברקיע ששמו רקיע, ומדוע כתוב בפסוק שם ברקיע ששמו זבול, כאמור במסכת נדרים דף למתת עמוד ב', אלא מלמד שבשעת מחלוקת קורח ועדתו עלו שמש וירח מהרקיע השני המכונה רקיע, אל הרקיע הרביעי המכונה זבול, כך מבואר במסכת נדרים דף למתת עמוד ב'. וכותב רש"י שהגמרא דורשת את הפסוקים הללו על מחלוקת קורח ועדתו, כיוון שבפסוק שקודם לכן נאמר, תיבקע ארץ. והיינו, בשעת מחלוקת קורח ועדתו שנבלעו בארץ. והר"ן פירש שלמדה זאת הגמרא מכך שאותו פרק עוסק ביציאת מצרים וקריאת ים סוף. ונאמר שם בספר חבקוק, מחצת ראש מבית רשע, משמע שזהו קורח. ופסוק זה נאמר אחרי הפסוק, שמש ירח עמד זבולה. אם כן, חוזרים על הגמרא שאומרת שבשעת מחלוקת קורח ועדתו עלו השמש והירח מהרקיע השני אל הרקיע הרביעי המכונה זבול, ואמרו לפניו ריבונו של עולם, אם אתה עושה דין למשה בן אמרם נעיצה להעיר, ואם לאו לא נעיצה. ולחאורה קשה כיצד אמרו זאת השמש והירח לפני הקדוש ברוך הוא, ומה הייתה טענתם? מבאר הרשב"א במסכת נדרים שהרי העולם נברא בשביל התורה, כמבואר במסכת שבת דף פ"ח עמוד א', שיתנה הקדוש ברוך הוא תנאי מעשה בראשית שרק אם יקבלו ישראל את התורה יתקיים העולם. באו השמש והירח וטענו שכיוון שכוח עבדתו חולקים על משה רבינו שנתן את התורה, אם כן התבטלה קבלת התורה ואין קיום לעולם. על זה השיב להם הקדוש ברוך הוא שאין לבטל את העולם מפני כוח ועדתו הכופרים בתורה. ממשיכה הגמרא ואומרת, את שזרק בהם הקדוש ברוך הוא חיצים ואמר להם לשמש ולירח, בכבודי לא מחיתם. בשעה שמלכי הגויים משתחווים לכם ומחללים את כבודי, אינכם נמנעים מלצאת ולהעיר. והיד רמה כותב שכוונת הקדוש ברוך הוא הייתה לכך שלא מחו בשעה שעשו ישראל את העגל. בכבוד בשר ודם מחיתם, ורק בכבודו של משה רבינו אתם מוחים, ואומרים לו תאירו אם לא יעשה לו דין? והעידנה, ועכשיו גזר עליהם הקדוש ברוך הוא דלא נפקי עד אמחו להו, שאין השמש והירח יוצאים להעיר עד שמקים אותם. כך מפרש רש"י בפירוש הראשון שזו גזרה שגזר עליהם השם. ועוד מפרש רש"י, שכיוון שראו השמש והירח שהקדוש ברוך הוא מקפיד על כך שמשתחווים להם, אז הם אינם רוצים לצאת ולהעיר עד שמקים אותם. ובמסכת נדרים הוכיחה הגמרא בדף למתת עמוד ב' שאינם יוצאים עד שמקים אותם, כנאמר בחבקוק, לאור חיציך יעליכון. אומרת הגמרא, דרש רבא, מאי דכתיב? מהו שאמר משה רבינו לקורח ועדתו, ואם בריאה יברא השם ופצתה אדמה את פיה? אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, אם בריאה גיהינום, אם נברא כבר הגיהינום מוטב ויענשו בו קורח ועדתו, ואם לאו, אם לא נברא הגיהינום, יברא השם עכשיו את הגיהינום ויענשו בו. שואלת הגמרא, למאי, לאיזה עניין התכוון משה שיברא השם? הילי מלי מברי ממש, אם תאמר שכוונתו הייתה שיברה השם עכשיו את הגיהינום עצמו, כי עד אותו זמן הוא לא היה קיים, והרי נאמר במגילת קהלת פרק א' פסוק ט', אין כל חדש תחת השמש, ואין הקדוש ברוך הוא בורא דברים חדשים, אלא ודאי היה הגיהינום קיים קודם לכן, והתפלל משה רק לקרוב פתחה, לקרב את פתחו של הגיהינום למקום שעמדו בו קורח ועדתו, כדי שיבלו בו. ואכן מבואר במסכת נדרים דף למתת עמוד ב' שגיהינום זה אחד משבעה דברים שנבראו קודם שנברא העולם. אומרת הגמרא, נאמר בפסוק, ובני קורח לא מתו. תנא, שנינו בברייתא משום רבינו בשם רב יהודה הנשיא, אמרו בפירוש הפסוק, כיוון שעשו תשובה, מקום נתבצר להם בגיהינום, עשה להם השם מקום גבוה בגיהינום, מתוך כך לא מתו וישבו עליו ואמרו שירה. ובמלכות שמעוני מבואר שבשעה שהיו יושבים אצל קורח אביהם, היו רואים את משה וכובשים את פניהם בקרקע. אמרו, אם נעמוד מפני משה רבינו, נוהגים אנו ביזיון באבינו, וכבר נצטווינו על כיבוד אב ואם. אם לא נעמוד, כבר כתוב מפני שיבה תקום. מוטב שנעמוד מפני משה רבינו, אף על פי שאנו נוהגים ביזיון באבינו. וכבר באותה שעה הרחישו את ליבם בתשובה. ועליהם אמר דוד בתהילים מ"ה, רחש ליבי דבר טוב. ובזוהר מבואר בפרשת אחרי מות, ששרו את מזמור, שיר מזמור לבני קורח גדול השם ומהולל מאוד ביר אלוקינו הר קודשו. והמהרש"א כתב ששרו את המזמור שיר מזמור לבני קורח למנצח על מחלת לענות משכיל להימן האזרחי, תהילים פ"ח. הביאה הגמרא מעשה בעניין בלועי עדת קורח. אמר רבא בר בר חנה זימנה חדה וכאזלינה באורחה, פעם אחת הייתי הולך בדרך. ואת הדברים הללו למדנו במסכת בבא בתרא דף עין ד עמוד א. אם כן, אומר רבא בר בר חנה, פעם אחת הייתי הולך בדרך, אמר לי ההוא טעיה, אמר לי סוחר ישמעאלי אחד, תא ואחווי לך בלועי דקורח, בואי עמי ואראה לך את מקומם של עדת קורח הבלועים באדמה. אזיל, הלך אותו ישמעאלי חזה תרי בזעי דעה וכנף הקיטרה מניו, ראה שני נקבים בקרקע שיוצא מהם עשן, שקל גבבה דאמרה, עם שימיה ועוטווי בריש רומך, נטל חתיכת צמר, התבילה במים ונעץ אותה בראש הרומח שלו ואח לפייעתם, והעבירה באותו נקב שיצא ממנו העשן. איכרח נשרפה מעט אותה חתיכת צמר, אף שהייתה רטובה, כיוון ששם הוא פתח הגיהנום. אמר לי, אותו ישמעאלי לרבא בר בר חנה, עצית מה ישמעת? הקשב למה שתשמע מתוך האדמה. ושם התדאבו כאמרי אחי, ושמעתי שהיו בלועי קורח אומרים כך, משה ותורתו אמת, והן בדהים, שקרנים, כלומר הבלועים אומרים כך על עצמם דרך וידוי, שהם היו שקרנים בטענותיהם על משה. ובמסכת בבא בתרא ביאר הרשב"ם שהטעם ששמעם צועקים הוא, כיוון שעדיין הם חיים, שהרי נאמר וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה. הרשש כותב שלא ייתכן לפרש כן, שהרי אי אפשר לחיות תחת הארץ ללא אוויר וללא מזון. וכוונת הפסוק היא שרק בשעת הבליה הם היו חיים. המשיך ואמר רבא בר בר חנה, אמר לי אותו ישמעאלי, כל תלתין יומין מהדרה להו גיהנום כבשר בתוך קלחת. בלועי קורח נהפכים בגיהנום ממקום למקום, כפי שמהפכים בשר בקדירה כדי שיתבשל היטב מכל צדדה, ובדק כמה פעמים וראה שכל 30 יום הם באים לכאן במהלך סיבובם. והרשב"ם כותב במסכת בבא בתרא שזהו בראש חודש, ומבאר המהרש"א שטענת קורח הייתה מדוע יש כהן גדול אחד שהוא משבט לוי, והרי כל העדה כולם קדושים, ומן הראוי שיהיה כהן גדול מכל שבט, וכל חודש יעבוד כהן גדול משבט אחר. כנגד מחשבה זו נענשים קורח ועדתו בכל ראש חודש. וכשהם באים לכאן אמרי אחי, הם אומרים כך, משה ותורתו אמת, והן בדיים. אומרת הגמרא שנינו במשנה, דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא. דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר, במדבר הזה איתמו ושם ימותו. יש לדרוש איתמו בעולם הזה ושם ימותו בעולם הבא. ואומר, יש ללמוד זאת מפסוק נוסף שנאמר לגבי דור המדבר בספר תהילים פרק צדיה, פסוק י' א', 40 שנה עקות בדור ואומר, עם טועי לבבם, והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי ואפי אם יבהון אל מנוחתי. והכוונה למנוחה האמיתית, שהיא בעולם הבא. דברי רבי עקיבא. וכותב הריאף שאומנם פשטות הלשון מנוחתי ירושלים, כמו שנאמר זאת מנוחתי עדי עד, תהילים קופלמת ב', אי אפשר לפרש זאת על אנשי דור המדבר, שהרי אפילו לארץ ישראל לא נכנסו, ולא רק לירושלים, ולכן דרשה זאת הגמרא למנוחה האמיתית שבעולם הבא. ומביא הכל בו את המעשה ברבי יהושע בן לוי, שעלה חי לגן עדן וראה שהוא בנוי מדורים מדורים, ובמדור השלישי יושבים אברהם יצחק ויעקב יחד עם כל ישראל שיצאו ממצרים ודור המדבר. הקשה לפי זה יפה התלמוד כיצד סובר רבי עקיבא שאין להם חלק לעולם הבא, והוא מתרץ שבאמת המחלוקת הייתה קודם לכן, אבל לאחר מעשה זה שהוכח ממנו שדור המדבר נמצאים בגן עדן, אין עוד מחלוקת, ולדברי הכל יש להם חלק לעולם הבא. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי אליעזר אומר, באינן לעולם הבא שנאמר תהילים נון, אספו לי חסידי קורתי בריתי עלי זבח. והכוונה בפסוק הזה לדור המדבר שקרתו ברית עם השם בעולות וזבחים, שנאמר, ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים, ויקח משה את הדם ויזרוק על העם, ויאמר הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם, את על כל הדברים האלה. מלשון אספו שבפסוק בתהילים משמע, שמיתתם לא הייתה מיתה עולמית, אלא כאסיפה בלבד, ויעמדו לחיי העולם הבא. כך מסביר המהרש"א. ממשיך רבי אליעזר ואומר, אלא מה אני מקיים, כיצד אבאר את הפסוק אשר נשבעתי ואפי? כך יש לבארו, אמנם באפי בכעסי נשבעתי, ועתה חוזרני בי, ואביהם לחיי העולם הבא. ובמסכת חגיגה דף יוד עמוד א' אמרה הגמרא שמכאן יש מקור להתרת נדרים, שהרי אף הקדוש ברוך הוא כביכול התיר את נדרו. שם רש"י מפרש שכיוון שנשבע השם באפו והיינו בכעסו, כביכול שלא ביישוב הדעת, יכולו להתחרט לאחר מכן, יש פתח לנדרו. ויהיה הגמרא דרשה אחרת על הפסוק אספו לי חסידי. רבי יהושע בן קורחה אומר, לא נאמר הפסוק הזה של אספו לי חסידי קורתי בריתי עלי זבח, אלא כנגד דורות הבאים שלאחר דוד המלך, שאמר כן בתהילים, וכך הוא פירוש הפסוק, אספו לי חסידי אלו צדיקים שבכל דור ודור קורתי בריתי, אלו חנניה, מישאל ועזריה שמסרו עצמם לתוך כבשן האש. שמסרו עצמם למיטה בשביל קיום הברית עם השם, שלא רצו להשתחוות לפסל שהקים נבוכדנצר. עלי זבח, אלו רבי עקיבא וחבריו שמסרו עצמם לשחיטה על דברי תורה, שהקהילו קהילות ברבים ללמוד תורה בזמן גזירת המלכות, ומחמת כן, הרגום כמבואר במסכת ברכות דף סמך א' עמוד ב'. אומרת הגמרא, רבי שמעון בן מנסיה אומר, דור המדבר באים הם לעולם הבא, שנאמר בישעיה פרק למד ה' פסוק יוד, ופדויי השם ישובון ובאו ציון ברינה. כלומר, אותם שהם כבר פדויי השם, שהם דור המדבר שנפדו במצרים, על ידי הקדוש ברוך הוא, יבואו לציון ברינה בעת הגאולה השלמה. כך מפרש את הדברים המהרש"א. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, אמר רבא בר בר חנה בשמו של רבי יוחנן בן עידון זה של דור המדבר, שבקי רבי עקיבא לחסידותי, עזב רבי עקיבא את דרכו לנהוג בחסידות ולזכות את ישראל, כפי שרבי עקיבא היה רגיל לזכות את ישראל, כמבואר לכמן, שאמר רבי עקיבא שבניהם הקטנים של רשעי ישראל יש להם חלק לעולם הבא. עזב רבי עקיבא את חסידותו ואמר שאין לדור המדבר חלק לעולם הבא, שהרי יכול היה לדרוש מהפסוק שיש להם חלק לעולם הבא, שנאמר בספר ירמיה פרק ב' פסוק ב', הלוך וקראת באוזני ירושלים למור, כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. כלומר, שזכר השם לישראל שהיו בזמן בית המקדש את חסדם של דור המדבר. ואין לומר שהכוונה לאותם שהיו פחותים מגיל 20 בעת חטא המרגלים, ועליהם לא נגזרה הגזרה. אי אפשר לומר כך, שהרי משמעות הפסוק היא, שהכוונה לאותם שהלכו במדבר בארץ לא זרועה ולא באו לארץ ישראל. ואילו אותם שהיו קטנים ולא נגזרה עליהם הגזרה שימותו במדבר, הרי נכנסו לארץ ישראל. כך מסביר המהרש"א. ומה אחרים, דורו של ירמיהו, באים בזכותם, שזכות דור המדבר מועילה לדורו של ירמיהו, הם עצמם אנשי דור המדבר לא כל שכן שיבואו לחיי העולם הבא. ולמרות שיכל רבי עקיבא כך לדרוש, הוא לא דרש זאת ואמר שאין לדור המדבר חלק לעולם הבא. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף קוף יוד עמוד ב'. אומרת המשנה, עשרת השבטים שהגלה סנחרב קודם חורבן בית המקדש הראשון, שהם כל ישראל מלבד שבט יהודה ושבט בנימין אינן עתידים לחזור ממקום גלותם. ולמרות שהתבהר במסכת מגילה דף יוד עמוד ב' שירמיהו הנביא החזירם לארץ ישראל, היינו רק את מקצתם, אבל רובם נשארו שם ואינם עתידים לחזור. כך אומר רש"י. אומרת הגמרא שנאמר, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. והפסוק הזה, האמור בספר דברים פרק חפתת פסוק זך, נאמר על עשרת השבטים שהושליחו כולם יחד לארץ אחרת. כמבואר לאל בדף צדידה לתמוד א', שהוגלו לאפריקי, אבל שבט יהודה ושבט בנימין שהוגלו אחריהם לא הוגלו לארץ אחת, אלא התפזרו בכל העולם, ועליהם נאמר הפסוק, אשרקה להם והקפצם. ספר זכריה פרק י' פסוק ח', כך מפרש רש"י. אומרת הגמרא, יש לדרוש מה היום הולך ואינו חוזר, אף הם עשרת השבטים הולכים ואינם חוזרים. והיינו דווקא באותם אנשים שגלו שהיו רשעים גמורים, אבל בניהם ובני בניהם באים לחיי העולם הבא. כך אומר רש"י, אלו הם דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, עשרת השבטים עתידים לחזור, ויש לדרוש את הפסוק באופן אחר, כיום הזה, מה יום מאפיל בבוקר אינו מאיר כל כך ובצהריים מאיר, אף עשרת השבטים שאפילה להם עכשיו, כך עתידה להאיר להם, כשיחזרו מגלותם. זו היה המשנה שלנו בדף קוף יוד עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין עשרת השבטים, תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, עשרת השבטים שהוגלו על ידי סנחריב, אין להם חלק לעולם הבא שנאמר, ויהיה שם השם מעל אדמתם, באף ובחימה ובקצב גדול. דורשת הגמרא, ויהיה שם השם מעל אדמתם, בעולם הזה, וישליכם אל ארץ אחרת לעולם הבא, דברי רבי עקיבא. ובפשטות הכוונה לעולם הבא כפשוטו שהוא עולם הנשמות, אבל רש"י כותב שיש מפרשים שאין להם חלק לעולם הבא, היינו לימות המשיח. שיקבץ המשיח את כל הגלויות, לא יחזיר את עשרת השבטים לארץ ישראל, כיוון שדיברו בגנותה של ארץ ישראל. ומוסיף רש"י שלפי הפירוש הזה גם מה שנאמר לאל בדף קופחת עמוד א' לגבי המרגלים שאין להם חלק לעולם הבא, הכוונה לימות המשיח, שכיוון שלא רצו להיכנס לארץ ישראל, לא יזכו לבוא לשם אף כשיקבץ המשיח את כל ישראל לארץ ישראל. אומרת הגמרא, רבי שמעון בן יהודה איש כפר עכו אומר, משום רבי שמעון, אם יישארו מעשיהם רעים כיום הזה, כאותו יום שהוגלו מעל אדמתם, אינם חוזרים. ואם לאו, אם לא יהיו מעשיהם רעים, אלא יחזרו בתשובה, חוזרים. ויהיה להם חלק לעולם הבא. רבי אומר, עשרת השבטים באים הם לעולם הבא, שנאמר בישעיה פרק זך פסוק י"ג, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. העובדים בארץ אשור אלו עשרת השבטים שהוגלו על ידי סנחריב, מלך אשור. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, שבקי רבי עקיבא לחסידותי. עזב רבי עקיבא את דרכו לנהוג בחסידות ולזכות את ישראל, ואמר שאין לעשרת השבטים חלק לעולם הבא, והרי היה יכול לדרוש מהפסוק שיש להם כן חלק לעולם הבא, שנאמר בירמיה פרק ג' פסוק י' ב', הלוך וקראת את הדברים האי לצפונה ואמרת שובה, משובה ישראל נאום השם, ולא אפיל פני בכם כי חסיד אני נאום השם לא אתור לעולם. ובפרק הזה מכנה הנביא את עשרת השבטים בשם משובה ישראל, ועליהם אמר שובה משובה ישראל, מוכח שיש לעשרת השבטים חלק לעולם הבא. מבררת הגמרא מהי חסידות, מהי חסידותו של רבי עקיבא שהוא מזכה את ישראל, שעל זה אמר רבי יוחנן שכאן עזב רבי עקיבא את חסידותו. אומרת הגמרא דתניא שנינו בברייתא, קטני בני רשעי ישראל, בניהם של הרשעים שמתו כשהם קטנים, אין באים לעולם הבא, שנאמר במלאכי פרק ג' פסוק י"ט, כי הנה היום בא בוער כתנור, והיו כל זידים וכל עושי רשעה קש, וליהת אותם היום הבא, אמר השם צבקות אשר לא יעזוב להם שורש וענף, שורש וענף, כינוי לבנים הקטנים התפילים לאבותיהם, ויש לדרוש מהפסוק, שלא יישאר להם שורש בעולם הזה שימותו בניהם כשהם נפלים, וענף לעולם הבא שלא יהיה להם חלק בו. אלו הם דברי רבן גמליאל, רבי עקיבא חולק ואומר, בניהם הקטנים של הרשעים, באים הם לעולם הבא, כי אף שאבותיהם חטו, הרי הם לא חטו. שנאמר בתהילים קופתת זין, שומר פתאים השם שכן קוראים בקרחי הים לינוקה, פתיה, שהרי במדינת הים מכנים ילד קטן בשם פתי. מביא רבי עקיבא פסוק נוסף המוכיח שיש להם חלק לעולם הבא, ואומר לגבי חלומו של נבוכדנצר על העונש הצפוי לו. ספר דניאל פרק ד' פסוק ח', גודו אילנה וחבלוי ברם עיקר שרשוי בער השבוקו. חיתכו את האילן והשחיתוהו, אבל את עיקר שורשיו בארץ הניחו שלם. ובחלומו של נבוכדנצר היה זה רמז לנבוכדנצר עצמו שנהפך להיות כדמות חיה, אבל נשאר בחיים, והפסוק נדרש גם לעניין זה, שאף הרשעים אין להם חלק לעולם הבא, ומכל מקום השורשים שהם רמז לבנים הקטנים, יישארו שלמים ויבואו לחיי העולם הבא. אומר המערשה, אמנם החלום הזה היה לנבוכדנצר שהוא מאומות העולם, ולגבי בניהם הקטנים של רשעי אומות העולם מבואר, לכמן שלדברי הכל אין להם חלק לעולם הבא. מכל מקום זהו מחלק הדברים בתהילים שבחלום, שהרי אמרו במסכת ברכות דף נ"ה עמוד א', שאין חלום בלא דברים בתהילים. אמנם אם לא הייתה מידה זו כלל בעולם, לא היו מראים לו דבר שאינו נכון, ועל כוחך שקיימת מידה זו אצל ישראל, שאין בניהם הקטנים, נענשים. ואלא מה אני מקיים לפי זה, כיצד יתפרש הפסוק לא יעזוב להם שורש וענף? כוונת הפסוק אומרת הגמרא שלא יניח להם לרשעים עצמם לעולם הבא לא מצווה ולא שיעורי מצווה. לא שכר מצווה חמורה ולא שכר מצווה קלה, אלא ישלם להם את כל שכרם בעולם הזה כדי שלא יהיה להם חלק לעולם הבא. ויד רמה כתב שלא תציל אותם מהגיהינום, לא המצווה עצמה ולא שיעורי מצווה, כיוון שאבונותיהם מרובות מזכויותיהם. דבר אחר אומרת הגמרא, שורש זו נשמה של הרשעים שמעמידה את הגוף, כמו ששורש מעמיד את האילן, והענף זה הגוף שיובדו מהעולם הזה ומהעולם הבא, אבל בניהם הקטנים באים לחיי העולם הבא. ובביור המחלוקת לגבי קטני רשעי ישראל כותב המהר"ל, שלדעת רבן גמליאל, אין לקטנים הללו חלק לעולם הבא, כיוון שדרכם להימשך אחר אביהם, והרי הם כתפילים להם, ואין אנשים עמם. אמנם רבי עקיבא סובר שהקדוש ברוך הוא שומר על הקטנים הללו שאין להם שמירה מצד עצמם, ועל זה הביא את הפסוק, שומר פתאים השם, וממילא הם אינם תפילים לאביהם הרשע, אלא הקדוש ברוך הוא נחשב כאביהם. אבל אומרת הגמרא, קטני בני רשעי עובדי כוכבים, על אף שלא חטו בעצמם לדברי הכל, אין באים אל העולם הבא. ורבן גמליאל נפקלי הוא לומד דבר זה, שבניהם הקטנים של רשעי עובדי כוכבים אינם באים לעולם הבא, מהפסוק בספר ישעיה פרק חבב פסוק י' ותאבד כל זכר למו. מה שצריך להזכיר שזה לגבי חסידי אומות העולם, יש מחלוקת לאל בדף קוף ה' עמוד א' אם יש להם חלק לעולם הבא. כך אומר רש"י, ומשמע ממנו שלדעת אומר שחסידי אומות העולם באים לחיי העולם הבא, גם בניהם הקטנים באים לחיי העולם הבא. וררת הגמרא, ממתי קטני ישראל זוכים לתחיית המתים? אומרת הגמרא, איתמר, שנו בבית המדרש מחלוקת זו, קטן מאימתי בא לעולם הבא ואיינו לתחיית המתים, כך מבואר ברן, כי לא ייתכן שנידון הגמרא זה לעולם הבא כפשוטו, שזה עולם הנשמות, שהרי ודאי שנשמת הקטן תיכנס לעולם הבא, אף שמת בקטנותו, שהרי לא נגזר עליה קראת, ורק לגבי תחיית המתים, שזה שכר לגוף עצמו, דנה הגמרא, ממתי נחשב גוף הקטן ראוי לשכר זה של תחיית המתים? וכך גם עם משמעות לשון הירושלמי במסכת שביעית, שאומר, קטני ישראל מאימתי הן חיים. אומרת הגמרא, רב חייא ורבי שמעון בר רבי נחלקו בדבר. אחד אמר, אחד מהם אמר משעה שנולד, ואחד אמר משעה שסיפר, שהתחיל לדבר. מנדה אמר משעה שנולד, לומד זאת מכך שנאמר בתהילים חף ב', יבואו ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה. כלומר, יגידו צדקת השם שמביא לחיי העולם הבא, כל מי שנולד. ומנדה אמר משעה שסיפר, משעה שהתחיל לדבר, מדכתיב בתהילים חף ב', זרע יעבדנו יסופר להשם לדור. לשון יסופר, היינו משעה שהתחיל לספר ולדבר, הוא יעבוד להשם לדור, כלומר לדורי דורות שיחזור לחיות לעולם הבא. הביאה הגמרא דעות נוספות, איתמר אבינה אמר משעה שנזרע הזרע במעי האישה ונוצר הולד, אפילו אם הפילה אותו אמו, הרי הוא בא לחיי העולם הבא, דכתיב זרע יעבדנו, שאפילו מישהו רק זרע יזכה לעבוד את השם לעולם הבא. רב נחמן בר יצחק אמר משעה שנימול הוא בא לחיי העולם הבא, דכתיב בתהילים פיחת, אני וגובה מנוער נשאתי אימך אפונה, כלומר אף מישהו עני במעשים שמת בקטנותו שייך לומר עליו לשון גבייה שנאמרה בצדיקים, והיינו משעה שאימת השם שוכנת ומתגלגלת עליו כאופן, כגלגל, וזהו בשעה שמתקיימת בו מצוות מילה שנעשית מחמת עירת השם. דעה נוספת תנה משום רבי מאיר קטן בא לחיי העולם הבא משעה שיאמר אמן על ברכה שנאמר בישעיה פרק חבב פסוק ב', פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים, אל תקרי שומר אמונים אלא כאילו נאמר שאומר אמן, ומאותה שעה נאמר עליו פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שהוא מזומן לחיי העולם הבא. מבררת הגמרא בדף קי"א עמוד א' מהי אמן, כלומר כיצד רמוזה באמירת אמן קבלת עול מלכות שמיים. אמר רבי חנינה, המילה אמן היא ראשי תיבות של המילים אל מלך נאמן, שהאומר אמן מאמין עליו את הקדוש ברוך הוא. מביאה הגמרא מחלוקת בעניין זכות האדם לעולם הבא, נאמר בפסוק בישעיה פרק ה' פסוק י"ד, לכן הרחיבה שאול נפשה ופערפיה לבלי חוק. פירוש הפסוק בפשטות, עונש של מידה כנגד מידה, עם ישראל הרחיבו נפשם לבלוע מאכל ומשתה לרוב ופערו פה לבלוע, ולכן גם השאול תרחיב נפשה לבלוע לבלי חוק, כלומר לאין סוף, לפי שלא היה בידם של אילו חוק וקצבה לתפנוקיהם. כך רש"י שם בספר ישעיה. אמר יש להקיש, יש לדרוש את המילים לבלי חוק למי שמשייר אפילו חוק אחד מהתורה שלו, כי אמו יהיה נידון בגיהנום המכונה שאול. אמר רבי יוחנן, לא ניחא למראיו דאמרת לאוחי, אין רצונו של הקדוש ברוך הוא שתדון כל כך את ישראל לכף חובה, אלא אדרבה, יש לדרוש מהפסוק שרק מי שהוא לבלי חוק לגמרי, שלא למד אפילו חוק אחד, הוא נידון בגיהנום, אבל מי שלמד ואפילו לא למד אל חוק אחד, אינו נידון בגיהנום. ומסביר התורת חיים את מחלוקתם, שהרי יש באדם 248 איברים כנגד מצוות עשה, 365 גידים כנגד מצוות לא תעשה, ובקיום המצוות מתאר האדם את כל איבריו, ריש לקיש סובר שמי ששיער אפילו מצווה אחת שלא קיים, צריך אותו עבר או גיד שכנגד אותה מצווה להיכנס לגיהנום כדי לזכך את עצמו, ואגב כך, נגררים כל יתר האיברים והגידים לגיהנום. ולא רבי יוחנן סובר להפך, כיוון שגיד אחד או עבר אחד נתאר בקיום המצווה שכנגדו, ואין ראוי שיכנס לגיהנום, הרי הוא מזכה את כל הגוף מלהיענש בגיהנום. ויהיה הגמרא מחלוקת דומה בין רבי יוחנן לריש לקיש, נאמר בפסוק בספר זכריה פרק י"ג פסוק ח', והיה בכל הארץ נאום השם פי שניים בה יקרתו יגבעו והשלישי תיוותר בה. מבואר בפסוק ששני חלקים ימותו וחלק אחד יישאר, אבל לא יתבהר כיצד מחשבים את אותם חלקים. אמר ריש לקיש, אין הכוונה ששני שליש מכל העולם ימותו ושליש אחד יישאר קיים, אלא שלישי של שם, שליש מצאצאיו של שם בנוח יחיו, כלומר יש לנו לרבות מהמילה שלישית הרבה שלישיות, ושם בנוח הוא שליש מצאצאיו של נוח, ובן השלישי של שם הוא ארפחשד, שממנו יצאו עם ישראל, ורק שליש מכל צאצאיו של ארפחשד יישארו בחיים ושני שליש ימותו. אמר לי רבי יוחנן לריש לקיש, לא ניחא למראיו דאמרת להו אחי, אין זה רצוי לפני השם שתאמר כן, שהרי לדבריך ייתכן שיתמעטו ישראל, שאם מכל צאצאי ארפחשד יהיו ישראל יותר משליש, נמצא שבכלל שני השליש ימותו יהיו בוודאי גם ישראלים. אלא אומר רבי יוחנן, כך יש לפרש את הפסוק, אפילו שלישי של נוח, גם אם יישאר שליש מכל בני נוח שהם כל העולם, יתקיים הפסוק הזה. ואף אם לא יהיו ישראל מרובים כל כך, שיהיו שליש מכל העולם, ישלימו להם גרי הצדק וחסידי אומות העולם. ואף אם יהיו ישראל יותר משליש, ויהיו מקצתם בכלל השני שליש שימותו, מכל מקום לא יתמעטו כל כך, כמו שאמר ריש לקיש. הביאה הגמרא מחלוקת נוספת בין רבי יוחנן לריש לקיש בעניין דומה, נאמר בפסוק בספר ירמיה פרק ג' פסוק י"ד, כי אנוכי בעלתי בכם, דהיינו אני הבעלים שלכם, ולקחתי אתכם אחד מאיר ושניים ממשפחה. אמר יש לקיש, דברים ככתבן, הפסוק מתפרש כפשוטו שלא ינצלו מישראל אלא אחד מאיר ושניים מכל משפחה. אמר לרבי יוחנן, לא ניחא למראיו דאמרת להו אחי, אין זה רצוי לפני השם שתאמר כן, שהרי לדבריך יתמעטו ישראל מאוד. אלא כך יש לפרש את הפסוק, אחד מאיר, חסיד אחד בעיר מזכה כל העיר כולה וינצלו כולם בזכותו, ושניים ממשפחה, שני חסידים שיהיו במשפחה, מזכים כל המשפחה כולה להינצל בזכותם. יתיב רב כהנא כמי דרב ויתיב וכאמר, ישב רב כהנא לפני רב וישב ואמר שפסוק זה של אחד מאיר ושניים ממשפחה מתפרש דברים ככתבן כפי שאמר ריש לקיש. אמר לי רב, לא ניחא לי למראיו דאמרת להו אחי, כמו שאמר רב יוחנן לריש לקיש, לא נוח לקדוש ברוך הוא שאתה מפרש כך את הפסוק, אלא כך יש לפרש, אחד מאיר מזכה את כל העיר ושניים ממשפחה מזכים כל המשפחה. מספר את הגמרא, חזי ראה רב דאב וכחי פרישה וסייליק ויתיב כמי דרב, שרב כהן היה חופף את ראשו בשעה שהוא צריך ללמוד, ורק אחר כך בא לשבת ללמוד לפני רב. אמר לרב כהן, ולא תימצא בארץ החיים, אמר לי, רב כהנה לרב, מילת קלעית לי? האם כוונתך לקלל אותי שלא יזכה לחיי העולם הבא המכונה ארץ החיים? אמר לי רב, קרק אמינה, כוונתי הייתה לומר את הפסוק בספר איוב. בהתחלה נאמר שם בפרק כוח פסוק י"ב, והחוכמה מאין תימצא ואיזה מקום בינה, ועל זה נאמר לא תימצא בארץ החיים, כלומר, לא תימצא תורה במי שמחיה עצמו עליה, אין התורה מתקיימת במי שמעדן את גופו, בשעה שהוא לומד תורה, ולא היה לך לחפוף את ראשך בשעה שאתה צריך לבוא וללמוד תורה. וראה את הגמרא איזה חלק מישראל יזכו להיגאל בביאת המשיח. תניה אומרת הגמרא שנינו בברייתא, רבי סימאי אומר נאמר לגבי יציאת מצרים ולקחתי אתכם לי לעם, ונאמר אחר כך והבאתי אתכם אל הארץ, מקיש הפסוק, משווה הפסוק את יציאתם ממצרים לביאתם לארץ. מה בביאתם לארץ נכנסו רק שניים? יהושע בן נון וכלב בן יפונה מתוך 60 ריבו שיצאו ממצרים וכל השאר מתו במדבר. ואומר רשי, למרות שלא נגזרה הגזרה שלא ייכנסו לארץ על אותם שהיו פחות מגיל 20 או יותר מבני 60, מכל מקום הם לא נמנו באותם 60 ריבו, ומאותם 60 ריבו שנמנו נשארו רק יהושע וכלב. אף יציאתם ממצרים הייתה כך שיצאו שניים מ-60 ריבו, וכל השאר מתו בשלושת ימי הפעילה שהיו במכת חושך. ולפי זה היו בישראל 180 מיליארד בני אדם, ומהם נשארו 600 אלף שיצאו ממצרים. רבן יהוידע תמה כיצד ייתכן שמתו כל כך הרבה בישראל באותם ימי הפעילה, ולכן הוא פירש שכוונת הגמרא שמתוך כל אותם שנולדו ב-210 שנים שהיו במצרים יצאו רק שניים מ-60 ריבו. אומרת הגמרא, אמר רבא, וכן יהיה לימות המשיח שישארו רק שני בני אדם מתוך 60 ריבו, שנאמר בספר הושע פרק ב' פסוק י"ז, וענתה שמה כימי נעוריה וכיום על אותם ארץ מצרים. המילה וענתה זה מלשון עינוי, שבביאת המשיח ישראל יהיו מעונים ושפלים כמו ביציאת מצרים, שרובם ימותו וישארו רק שני בני אדם מכל 60 ריבו. מביאה הגמרא ברייתא בעניין שיעבוד מצרים, תניא, אמר רבי אלעזר בר רבי יוסי, פעם אחת נכנסתי לעיר אלכסנדריה של מצרים ומצאתי זקן אחד מצרי ואמר לי, בוא והרקע, מה עשו אבותיי לאבותיך? מהם טיבו בים, מהם הרגו בחרב ומהם מאחו בבניין. והכוונה שהוא הראה לו את ספר הזיכרונות של מלכות מצרים, ששם מבואר מה עשו המצרים לבני ישראל, כך מסביר המהרש"א. ועל דבר זה, על עניין זה שהיו מואחים אותם בבניין, נענש משה רבינו שנאמר, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה. שאחרי שבא משה רבינו ואמר לפרעה שיוציא את ישראל ממצרים, גזר עליהם פרעה שלא ייתנו להם תבן, ואף על פי כן, הצטרכו להשלים את מניין הלבנים בכל יום, ומי שלא היה עושה כן, היו מואחים את בניו בבניין במקום הלבנים. וחזר משה רבינו ואמר להשם שבגללו הוא רע יותר לישראל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חבל על דעבדין ולא משתכחין, חבל על האנשים הגדולים שעבדו מן העולם, ואיני יכול למצוא חסידים כמותם, הרי כמה פעמים נגליתי על אברהם, יצחק ויעקב בשם אל שדי, ולא יראו אחר מידותיי, ולא אמרו לי מה שמך. ומסביר רשי, שלא היה הקדוש ברוך הוא נוהג עמהם וניכר אצלם בשם הוויה שהוא שמו האמיתי, שנאמן לקיים את דבריו, שהרי ההבטחות שהבטיחו להם לא נאמרו בשם הוויה, אלא בשם שדי, שהרי הבטיח להם הבטחות, ולא קיימם והתקיימה הבטחה בזרם. ומבאר הספתי חכמים ששם הוויה הוא נאמנות לקיים את כל ההבטחות בכל מקרה, גם אם יחטו. ושם שדי הוא קיום ההבטחה, רק אם יהיו ראויים לכך מצד מעשיהם. אם כן, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, כמה פעמים נגליתי על אברהם, יצחק ויעקב בשם אל שדי, ולא יראו על מידותיי ולא אמרו לי מה שמך. ואחד מבואר שלא יראו האבות אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, אמרתי לאברהם, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ולאחר זמן ביקש מקום לקבור את שרה, ולא מצאת שקנה ב-400 שקל כסף, ולא ירר על מידותיי. וכן אמרתי ליצחק, גור בארץ הזאת והיה עמך ואברכך. ולאחר מכן ביקשו עבדיו מים לשתות ולא מצאו עד שעשו מריבה, שנאמר ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק למור לנו המים, ואף על פי כן לא ירר אחר מידותיי. וכן אמרתי ליעקב, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה. לאחר מכן ביקש מקום לנטוע אוהלו ולא מצא עד שקנה במאה כסיתה, שנאמר ויקן את חלקת השדה אשר נטע שם אוהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה כסיתה, ואף על פי כן לא ירר אחר מידותיי. וכן שלושת האבות לא אמרו לי מה שמך, ואילו אתה, כוונה למשה רבינו, אמרת לי מה שמך בתחילה, שנאמר ויומר משה אל האלוקים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרתי להם אלוקי אבותיכם שלחני עליכם, ואמרו לי מה שמו מה אומר עליהם, ועכשיו אתה מערר אחר מידותיי שאתה אומר לי, ועצל לא הצלת את עמך. ועל זה אמר לו השם את הפסוק, אתה תראה את אשר אעשה למצרים, ובא לרמז לו שיענש, שרק במלחמת פרעה אתה רואה, והיא אתה רואה במלחמת 31 מלכים שבארץ ישראל, אלא יהושע בן נון הוא שיכבוש מהם את ארץ ישראל. אף שנאמר לגבי מי מריבה, ויאמר השם אל משה ולאהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. אין זו סתירה, כיוון שקודם החטא של מי מריבה נגזר על משה רק שלא יראה במלחמת 31 המלכים, אבל היה ייתכן שייכנס לארץ ישראל וימות קודם שיכבשו את הארץ, ובמי מריבה נגזר עליו שלא ייכנס כלל לארץ ישראל. כך אומר הבאר שבע. ואילו אמר שם מפרש שבתחילה נגזר עליו לא להיכנס לארץ, אבל חשב משה רבינו שיוכל לבטלה על ידי תפילתו. ובמי מריבה הייתה שבועה עם גזר הדין, ולא היה ניתן לבטל את הגזרה בתפילה. אומרת הגמרא, נאמר בפסוק, בשעה שעבר השם לפני משה ואמר לו את 13 מידותיו, וימהר משה ויקוד ארצה וישתחו. מה ראה משה מחמת איזו מידה שראה משה מיהר להשתחוות? רב חנינה בן גמלא אמר, ערך אפיים ראה. ורבנן אמרי, אמת ראה, ולכן השתחווה, כיוון שפחד שיתחייבו ישראל כליה לפי מעשיהם, ואם ידון עליהם הקדוש ברוך הוא במידת האמת, ידונם בדין גמור כפי מעשיהם ויחלם, ולכן מיהר להשתחוות ולבקש מהשם שלא ידונו אותם כפי מעשיהם. מביאה הגמרא ראיה מברייתא למחלוקת הזו. תניא כמאן דאמר, ערך אפיים ראה. שנינו בברייתא כרבי חנינא בן גמלא שהשתחווה משה מחמת מידת ערך אפיים. דתניא, נאמר בברייתא, כשעלה משה למרום מצאו לקדוש ברוך הוא שהוא יושב וכותב בתורה את המידה ערך אפיים. אמר לפניו, ריבונו של עולם, תהיה ערך אפיים רק לצדיקים. כלומר, מכך שכתב הקדוש ברוך הוא ערך אפיים בלשון רבים ולא ערך אף, הבין משה שהכוונה גם לרשעים, ולכן ביקש מהשם שיעריך אף רק לצדיקים ולא לרשעים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני ערך אפיים אף לרשעים. והיינו שמעריך אפו לרשעים עד לעולם הבא, וזוהי מידה טובה עבורם שהם יחזרו בתשובה, לא יענשו. דברי התוספות במסכת העירובין דף נ"ב עמוד א', דיבור המתחיל ערך אפיים. אמר לו משה, רשעים יובדו ולא יהיה לך ערך אפיים עליהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אשתה חזית מי דמיבאי לך, אתה תראה שתצטרך למידה הזו. וכשחטו ישראל במרגלים וביקש משה מהקדוש ברוך הוא שימחה להם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, האם לא כך אמרת לי שיהיה ערך אפיים רק לצדיקים ולא הרשעים יובדו? אמר לפניו משה, ריבונו של עולם, והאם לא כך אמרת לי שאתה ערך אפיים אף לרשעים? והיינו דכתיב, זה פירוש הפסוק, ואתה יגדל נכוח השם כאשר דיברת למור. כאשר דיברת, היינו כפי שאמר לו הקדוש ברוך הוא שהוא ערך אפיים גם לרשעים. מכאן מוכח, כדעת אומר, שכשראה משה רבינו מידת ערך אפיים השתחווה מתוך שמחה. שהרי דבר זה היה לאחר שחטו ישראל בחטא המרגלים, וביקש משה רבינו מהשם שימחה להם. וכשראה שהקדוש ברוך הוא מזכיר את המידה ערך אפיים שיאף לרשעים, שמח. והטעם שלא הוצרח משה למידה הזו בחטא העגל, כיוון שהיה זה חטאם הראשון, ועדיין נחשבו כצדיקים, כמבואר במסכת ראש השנה דף י"ז עמוד א', שהקדוש ברוך הוא מעביר ראשון ראשון, כלומר מוחל על החטא הראשון של האדם. אבל בחטא המרגלים, שהיה זה כבר לאחר כמה חטאים, הוצרחו למידת ערך אפיים לרשעים. כך אומר המהרש"א. מספרת הגמרא מעשה בעניין הזה. רבי חגא וסליק ואזיל בדרגה דבי רבא בר שילא. רבי חגא היה עולה במדרגות של בית המדרש של רבא בר שילא. שם אלה הוא ינוקה שמע ילד העוסק בתורה דאמר את הפסוק בתהילים צדיק גימל, עידותיך נעמדו מאוד לביתך נאהבה קודש השם לאורך ימים. סמיך לי והרי סמוך וקודם למזמור הזה נאמר תפילה למשה איש האלוקים. ואם כן מוכח שאף את הפסוק עידותיך נעמדו מאוד אמר משה רבינו, לפי זה אמר רבי חגא, שמע מן המוכח מהפסוק הזה שמשה רבינו ערך אפיים ראה, ומחמת מידה זו השתחווה, שמידה זו רמוזה בלשון השם לאורך ימים שבמזמור הזה. והיינו, כיוון שעדותיך נעמדו מאוד, שהדברים שהבטחת לנו נאמנים להתקיים, לכן השם לאורך ימים, יהי רצון שתאריך לנו הפכה כמו שהבטחתנו. כך מסביר היד רמה. ועל זה אמר משה, עדותיך נעמדו מאוד, שכבר ראה מידה זו בער סיני, כפי שהתבהר בברית הליל. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, עתיד הקדוש ברוך הוא להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק, לתת מכבודו על ראשי הצדיקים ככתר. שנאמר בישעיה פרק כוח פסוק ה', ביום ההוא יהיה השם צבקות לאתר את צבי ולצפירת תפארה לשאר עמו. ואיר את הגמרא מהי לאתר את צבי ולצפירת תפארה? לעושים רצונו ומצפים לישועתו. צבי זה לשון רצון וצפירת זה לשון ציפייה לישועת ישראל שתפארת להשם. יכול לכל, האם יהיה כן לכל מי שעושה רצונו ואף שמתגאה? תלמוד לומר, לשאר עמו, והיינו למי שמשים עצמו כשיריים, כשארית שאינה נחשבת ואינו מתגאה. מביאה הגמרא את המשך הפסוקים בישעיה ומבארת, מי עוד יזכו שהקדוש ברוך הוא יהיה עטרה לראשם? נאמר בפסוק, ולרוח משפט ליושב על המשפט, ולגבורה משיבי מלחמה שערה. ופשטות הפסוק היא שבאותו יום שיכלו הפושעים, יהיה הקדוש ברוך הוא לאתר את צבי לצדיקים הנשארים ולרוח משפט, כלומר לאורות משפט, ליושב על משפט ולגבורה לאותם בני אדם שמשיבים מלחמה שערה במלחמתה של תורה. והאר את הגמרא הוא לרוח משפט, היינו מי ששופט את רוחו ורצונו, וזהו הרודה את יצרו, בועט ביצרו וחוזר בתשובה מהעבירות שעשה. וליושב על המשפט זה דיין הדן דין אמת לעמיתו, ולגבורה זה המתגבר ביצרו שמגביר את היצר הטוב על היצר הרע, שכשאומר לו היצר הרע לחטו, לא זו בלבד שאינו חוטא, אלא הולך ומקיים מצווה. והמתגבר על יצרו עדיף מרודה את יצרו שרק עושה תשובה על חטאים שחטא. כך מפרש רש"י, משיבי מלחמה זה שנושא ונותן במלחמתה של תורה. שערה אלו בני אדם שמשכימים ומעריבים, באים בהשכמת הבוקר ויוצאים רק בערב בבתי כנסיות ובתי מדרשות. ולשון שערה היינו שנעשים כשוערים לפתוח את הדלתות בהשכמה, ומאחרים שם עד זמן נעילת השערים בערב. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה נשתנו אלו שיש בהם את המידות הללו שאתה מעטר את ראשם, מאלו שאין בהם את המידות הללו? אמר לה הקדוש ברוך הוא למידת הדין, וגם אלה ביין שגו ושיחר טעו פקו פליליה. אל לשון פוקה אל הגיהינום, שנאמר בספר שמואל א' פרק חפי, ולא תהיה זאת לך לפוקה. ואין לשון פלילה אל הדיינים, שנאמר לגבי הנוגף אישה הרע שמחייבים אותו הדיינים לשלם לבעלה את דמי הולדות, ונתן בפלילים. כלומר, גם הדיינים והחשובים שבדור טעו על ידי היין ונכשלו אף בהוראה ודיני תורה, ולכן לא יזכו להתרה שבראש הצדיקים. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד הדפים קוף יוד וקוף יוד א' עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, על מי נאמר חכמות נשים בנתה ביתה ואיוולת בידה תהרסנו? שאלה שנייה, באיזו לאו עובר המחזיק במחלוקת? שאלה שלישית, למאן דאמר שקורח מן הבלויים ומן השרופים? כיצד התקיימו בבית המיתות? שאלה רביעית, מה התכוון הקדוש ברוך הוא שהחמה והירח אינם מוכים בכבודו? שאלה חמישית, האם 10 השבטים שהגלה סנחריב עתידים לחזור? שאלה שישית, מה משמעות המילה אמן? שאלה שביעית, כיצד דרש רבי יוחנן את הפסוק אחד מאיר ושניים ממשפחה? שאלה שמינית, מתי היה לאברהם להרהר אחר מידות הקדוש ברוך הוא ולא עשה כן? שאלה תשיעית, מדוע השתחווה משה כשראה את מידת האמת? השאלה האחרונה, מה הפירוש מתגבר על יצרו? התשובה ברש"י. בשאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי, י"ד בחשוון תשע"ח, ערב שבת קודש פרשת וירא. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דפים קוף יוד וקוף יוד א' במסכת סנהדרין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ט"ז בחשוון תשע"ח, ערב חג סיום מסכת סנהדרין, ונלמד את דף קוף יוד ב', הדף הלפני האחרון במסכת סנהדרין. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת שתהיה מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה ממקור הברכה. חילכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.